טוב, בוקר. אנחנו ממשיכים שער הביטחון פרק שלישי בהקדמה חמישית. ראינו קודם כל את הצורך להכיר במציאות הסיבות האמצעיות. אומר המחבר, והטעם שמחמתו חייב השם את האדם להתעסק בסיבות הפרנסה ויתר צרכיו נחלק לשניים. כן, אז הוא לימד אותנו שיש מציאות כזאת, בלי שאדם יתרח בסיבות, בלי שאדם יוכל, בלי שאדם יתרח בכל מה שהוא צריך, כן, הוא לא יוכל להתקיים. אז למה זה? אומר המחבר, יש שתי סיבות למה הקדוש ברוך הוא ככה בנה את עולמו, שכן, השלמת כל צרכי האדם הם על ידי סיבות. כן, הטעם האחד, כיוון שחיווה החוכמה לבחון את הנפש בעולם הזה במשמעת ובמרי, לפיכך בחן אותה במה שיגלה את זה. כן, זה מה שראינו פרק תשיעי שער עבודת השם, למה יש בעולם כן, למה יש את כל ענייני הגשמיות, כל העניינים שבעולם, מה חובתנו, מה ענייננו בעולם שבשביל זה נברא הכל, ככה מחבר הסביר שם. התכלית, הוא אמר שם שלושה דברים: להכיר את הבורא, כן, שהאדם, הכל בשביל האדם, והאדם בשביל שיכיר את הבורא, שיבחר בעבודתו ויעשה אותה בפועל, ועל זה הוא יקבל שכר אחר כך, להטיב לנו. כן, הטבע הזאת, זה שתכלית הבריאה היא להטיב לנבראים, זה כתוב כבר ברס"ג, כן, במאמר שלישי, באמונות ודעות. והוא הולך אחריו, לימים, כולם מכירים את זה מרמח"ל, אבל אפשר למצוא עוד קדמונים שכבר הסבירו את הדבר הזה. אז המחבר אומר, למה צריך סיבות? כדי לבחון את הנפש בעולם הזה, במשמעת ובמרי. כן, החוכמה האלוקית חייבה, זה מה שהיא רצתה בעולם הזה, לברוא אותו בשביל האדם ושהוא יהיה עובדו ושהקדוש ברוך הוא ישלם לו שכר על עבודתו. לפיכך בחן אותה במה שיגלה את זה, והוא הצורך והזקיקות למה שהוא מחוץ עליה, מאוכל ומשקה ומלבוש ומדור ותשמיש. כן, אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא עושה את האדם צריך להרבה דברים, כן, ולפיכך ציווה עליה להתעסק בגורמים כדי להשיגם על ידי הסיבות המעוטדות להם באופנים מיוחדים ובזמנים ידועים. זאת אומרת, קודם כל מגדירים, עושים את האדם צריך לכל מיני דברים, ואחר כך נותנים לו עבודה, איך, ציווי על הדרך איך להשיג את מה שהוא צריך, כן, באופנים מיוחדים, בזמנים ידועים, כל דבר ומקומו, כל דבר והאופנים הראויים, הטובים, הנכונים, המותרים, המותרים לו, או להפך, כן, ומה שגזר השם שישיג האדם מהם יושג ויתקיים בקיום הסיבות בקלות, ומה שלא גזר לו השם השגתו מהם לא יושג וימנו ממנו הסיבות ותתקיים לו המשמעת והמרי לשם יתרועם ויתדר בכוונה ובבחירת אחד מהן בלעדי השנייה, והתחייב בכך השכר והעונש, ואף על פי שלא השיג האדם ביצוע הפעולה להם. כן, מה אומר פה המחבר? הקדוש ברוך הוא קודם כל יצר את המסגרת הזאת שבה האדם צריך להשיג את צרכיו, ויש לו אופנים טובים או להפך איך להשיג את צרכיו. ואז הוא אומר, אדם צריך להתאמץ, לא כל מה שהוא יתאמץ הוא יצליח. אומר הקדוש ברוך הוא, יש דברים שהוא גזר שיגיע לו לאדם, ואז אדם אם יתאמץ ובאמת יעשה את הסיבות, כן, יקיים את הסיבות, אז הוא ישיג את מה שנגזר שיגיע לו באמצעות הסיבות. כן, לעומת זאת, מה שהשם לא גזר שישיג, זה לא יעזור לו, כמה שהוא יתאמץ הוא לא יצליח. אבל לעניין עבודת השם, אז הוא עשה את מה שמוטל עליו. זאת אומרת, הוא בחר את האופן הנכון של השגת אותו סיבה, הוא השתדל כראוי, ורצה, כן, בכוונה ובבחירה הייתה שלמה. נכון שבפועל הוא לא הצליח להשיג את מה שהוא רצה, אבל הוא עבד. הוא עבד ומילא את חובתו בעולמו, והוא יקבל שכר על על הכוונה. זה דבר שהזכרנו אותו בעבר, שכאן המחבר יסביר את זה. בעצם רואים כאן דבר שהוא עוד יסביר גם בהמשך, בהמשך השער, שכן, אדם מקבל שכר על הבחירה. הבחירה היא ברשותו. רואים כאן שהרבה פעמים המעשה לא ברשותו, לא ברשות האדם, אבל הבחירה היא כן ברשותו. ואדם הוא משהו, כן, תתקיים לו המשמעת והמרי על הכוונה והבחירה. כן, שכאן, תראו, פה הוא בא להסביר את המציאות של הסיבות. באמת, הפשט של הדברים שלו פה עוד פעם צועק שהסיבות, שיש סיבות אמצעיות, שההשגחה האלוקית היא רק עקיפה. כן, מה כתוב כאן? כתוב כאן, מה שהשם גזר שהוא ישיג, אז הוא ישיג באמצעות הסיבות. זאת אומרת, כדי שהדבר יגיע לאדם באמת, היה חייב שהוא גם כן יפעל, יתעסק בסיבות. לא היה מתעסק בסיבות, לא היה מקבל את זה. הוא לא היה משיג את הדבר. השם גזר שהוא ישיג, אבל רק באמצעות אותם סיבות. לא היה עושה, לא היה. אז רואים שזה השגחה עקיפה. כי כל הגזרה האלוקית היא רק שהוא יצליח, אם הוא יתעסק. אם יהיה את הסיבה, אין את הסיבה, אין.
זה כאילו רמב״ם.
זה לכאורה לגמרי רמב״ם. אני חושב שהדברים מכריחים להגיד את מה שאמרנו אתמול. כאילו שהמחבר אומר שהסיבות זה לא אשליה. כן, זה לא שהכל גזרה והסיבות זה אשליה. כן, מצד שני גם אי אפשר להגיד לגמרי רמב״ם. להגיד שהסיבות הן ממש מציאות וכל העניינים של הטבע בעיקרון הם בגזרה עקיפה והסיבות הן אלה שיגרמו את הדבר. כמובן, חוץ ממה שהקדוש ברוך הוא משנה את הטבע, אבל ההתנהלות הרגילה של הטבע היא רק בגזרה עקיפה. זה גם לא נכון להגיד. זה נכון שזה יוצא מפה, אבל המחבר כל הזמן אומר כמה פעמים, ובולט בפרק שמיני מאמר שלישי, שהכל בגזרת השם, הישירה. כן. וגם, כן, ראינו גם בפרק שלנו, שאין דבר כזה לשנות שום דבר, להקדים או לאחר, או שום דבר מה שהשם גזר. למה? אם זה תלוי בסיבות האמצעיות, אז תלוי כשאדם יעשה, אז יקרה הדבר, אז הגיע התוצאה. אלא שצריך להגיד מה שאמרנו אתמול, אני חושב, שכמו שהמחבר אמר, הבחירה החופשית היא לא אשליה, הכל גזרה, כמו שאמרו, כן, הוא לוקח את זה כבר, הוא אומר, בזה צדקו השריעה, ומעשה האדם בבחירה, בזה צדקו הדעה הראשונה שהוא הביא שם. כן? צדקו, זה לא אשליה, אבל אנחנו לא יכולים לתאם ביניהם. אז יש בחירה, ויש גזרה, והן סותרות אצלנו, והן קיימות. יש גזרה אלוקית, ויש סיבות אמצעיות. וכמו שהוא אומר כאן, אם השם גזר זה יתקיים בקיום הסיבות, אם זה בקיום הסיבות זה לא ישיר, במקומות אחרים הוא אומר הגזרה היא גם ישירה. לא, יש טבע, כן, יש ממש טבע ויש סיבות אמצעיות, כאילו לפי זה זה רמב״ם, אבל יש גם גזרה ישירה וזה לא רמב״ם. כן, אז זה ככה אני חושב שצריך ליישב את זה, ששניהם קיימים וזה תרתי דסתרי, אבל אנחנו, זה לא ביכולתנו, זה ממש אותו עיקרון של הבחירה החופשית.
איך זה בסדר מה שהוא אמר בשער
עבודתנו? אני אומר, זה בדיוק מה שהוא אמר. הוא אמר שם את זה ביחס לבחירה החופשית. כן, אבל בעצם בשביל הבחירה החופשית אנחנו מבינים פה שכל העולם נבנה בצורה כזאת שאדם ישיג את כל צרכיו רק דרך סיבות אמצעיות. כן, אם לא באופן מאוד נדיר שיש נס. אז ככה קורה תמיד, אז אולי קודם הסברנו את זה יותר טוב. זה אשליה, כי מוכח שהוא אומר שהכל גזור. לא, זה לא אשליה. כמו שהבחירה האנושית, הוא לא רוצה להגיד זה אשליה, זה אמיתי. זה סותר את הגזרה, בסדר, אנחנו לא מסוגלים להבין את זה. ככה הוא בעצם טוען שהגזרה האלוקית היא דבר שקיים ואנחנו לא מסוגלים להבין, אבל אנחנו חייבים לחיות עם זה שהפעולות מסורות לנו. וככה גם בעצם הסיבות האמצעיות, הפעולות מסורות לנו וגם הסיבות, מה אנחנו פועלים? אנחנו פועלים ומתאמצים להשיג את הסיבות ובעקבות הסיבות, הוא אומר, השם גזר שיושג ויתקיים הדבר בקיום הסיבות. דווקא כשהתקיימו הסיבות, אם לא התקיימו הסיבות, לא התקיים הדבר. איך זה מסתדר עם הגזרה האלוקית של שום דבר לא יכול להתקדם ולהתאחר? איך הוא אמר קודם? הוא אמר, השם הרי יודע את הכל, אז הכל גזור. הוא אמר דברים מפורשים שהכל גזור. אז צריך להגיד ששני הדברים קיימים, והם תרתי דסתרי, ולא ניתנו ביכולתנו. אני חושב שמכאן זה מוכרח, כן? אמנם יש פה עוד דבר שהוא כאילו מאפשר את זה, מקרב את זה יותר ללב שלנו, איך שהוא מסביר את זה כאן. מה הוא אומר? הוא אומר, תראו, אתה צריך לחיות ככה שאתה מבין שהמעשים שלך משפיעים, יש לך בחירה, ורק אם תעבוד ותשתדל יגיעו לך הדברים, כן? אבל לא בצורה מנותקת מההשגחה, אלא הוא מוסיף פה מסגרת. הוא אומר, תראה, אתה תעבוד ותשתדל, ואז אם השם גזר שיגיע לך, אז יגיע לך עם הסיבות. כאילו יש פה, הוא מוסיף את התנאי הזה, זה מה שמאפשר את הביטחון. אם אדם יסמוך רק על המעשים שלו, אז הוא לא יוכל להגיע לביטחון, בטח לא השלם שהמחבר דיבר עליו, שבו אדם רגוע ואומר, לא משנה מה אני אעשה, לא משנה מה יקרה, יהיה לי את מה שהשם, יהיה לי את מה שטוב לי. כדי להגיע לזה, אז הוא אומר, תראה, יש דברים, אתה חייב, יש לך עבודה להתאמץ, להתעסק בסיבות, כי כל מה שהשם גזר שיגיע לך זה יהיה דרך סיבות, כן? ממילא חייב שתעשה את הסיבות, כן? כמו שדייקנו, הבאנו בשם הרן והעיקרים, את אם השם לא יבנה בית ואם השם לא ישמור עיר, שאף אמרו בונב לו, שאף שקד שומר, אז שם הרן מדייק, אומר, אבל אם השם עוזר, לא לשאף אמרו בונב בו, לא לשאף שקד שומר, כי המעשים האלה הם בעצם נגרמו גם בגלל הגזרה האלוקית וגם בגלל הפעולה האנושית, כן? יש דברים שמורכבים, הספר העיקרים קורא לזה מורכבים מההכרח והבחירה. יש כל מיני גורמים שגרמו לדבר הזה. הקדוש ברוך הוא קיים את חוקי הטבע ולא הפריע ונתן לפועלים את כל הכוחות ואת כל קיים את החומרים, קיים את כל התנאים, והם עשו, ומלא הקיום של הבית תלוי גם ברצון האלוקי וגם בעשייה האנושית. אז אומר המחבר, תבין שמה שהשם יגזור לך זה יהיה דרך הפעולות שלך, כן? ואם לא הצלחת משהו, תבין שהשם גזר שלא תצליח, כן? אז מה הקטע? למה שאני אשתדל? לא, כי במקרה הזה יש לך שכר על הכוונה, על המחשבה, על הרצון. הרי כל העיסוק הזה בסיבות לא נגרם כי זה מה שיביא לך את הפרנסה, כן? זה בלבד. לא, זה הכל חיבה החוכמה האלוקית, כן? אנחנו בסיבה הראשונה. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בסיבות? שהפרנסה תגיע על ידי סיבות. זאת אומרת, כדי לבחון את האדם, שתהיה לו עבודה, שהוא ישיג את פרנסתו ביתר ולא באיסור. כן? אז אתה מתאמץ ואומר, טוב, אני עובד בסיבות, ועל ידי הסיבות אני ארוויח, אבל למה? בשביל לעבוד את השם. ואז אם, ממילא, אם זה הצליח והשגת פרנסה, אז הנה, אז הקדוש ברוך הוא גזר את פרנסתך דרך הפעולות שלך. ואם זה לא הצליח, אז הקדוש ברוך הוא בעצם בחן אותך ועשית את המוטל עליך וניסית, השתדלת להשיג ביתר, ואתה תקבל את כל מה שתרצה, גם אם לא, הסיבות לא יתקיימו, כן? את כל מה שמגיע לך, אולי לפעמים לא מגיע, כן, אולי לפעמים, כמו שיגיד עוד מעט, גם את הסיבות למה הצדיק רע לו לפעמים, וגם זה בצדק. ועל כל פנים, אז יוצא פה איזה מסגרת כזאת שהיא מאפשרת עבודה, מחייבת עבודה מצד אחד נורמלית, שמבינה שהסיבות כן גורמות את הדבר, ורואים פה שזה לא אשליה, השם גוזר את הדבר דרך הסיבות. מצד שני, את האדם נשאר מלא ביטחון, כי הוא יודע ששום דבר לא יתקיים, הבונים לא יעזרו כלום אם השם לא יבנה בית, כן? אז בין אם הוא יצליח הוא יבין שזה מהקדוש ברוך הוא, ואם הוא לא יצליח הוא יבין שזה מהקדוש ברוך הוא, והכל, לכן הוא יכול להיות לעסוק בסיבות אבל הוא בביטחון. אז זה לא מתוך המחשבה רק זהו הכל גזור וזה, ולא לעשות כלום, זה בטלנות שהיא הפך התורה, כן? ראינו תיאורים כאילו העבודה היא רק מצווה. אז פה עכשיו אנחנו רואים יותר מדייקים, זה לא רק, ההשתדלות היא לא רק מצווה שלא גורמת כלום, לא, היא החובה שמוטלת עלינו להתעסק בסיבות. זה נכון שבפועל הסיבות יועילו או לא יועילו בהתאם לרצון האלוקי, וזה נכון שלהתפרנס זה מצווה, כן, ועיקר מה שאנחנו עושים זה בשביל המצווה, אבל המצווה היא לא סתם, המצווה היא באמת לפעול, להתעסק בסיבות, כי באמת הסיבות מועילות, אם השם גזר, כן, אז יוצא, כן, זה יוצא הרבה יותר קרוב ככה גם להדרכה של הרמב״ם ורוב הראשונים, כאילו תעסוק בסיבות ובאמת הם יועילו, אבל זה בתנאי, רק שהוא מוסיף תנאי מוחלט שזה אם השם גזר, ומסגרת כללית שאומרת בסוף השם גוזר הכל, או שהוא גוזר את זה דרך הסיבות, או שהוא גוזר את זה, או שהוא גוזר שלא יהיה אותו דבר, כן, ואנחנו הוספנו שברקע, כן, צריך לדעת לפעמים להסתכל במבט אחר. המבט הרגיל של העובד הוא להבין שהוא ישיג את הדבר באמצעות הסיבות, ואז הגזירה האלוקית היא לא ישירה, כן, אבל יש גם מבט שבעצם אומר שהגזירה האלוקית היא ישירה, ואז הסיבות הן כאילו שום דבר, כן, הדגשנו אותו כמה פעמים. אם השם יודע הכל מראש, וכן, אז בעצם הכל גזור. טוב, עדיין אפשר להגיד השם גזר את זה דרך הסיבות, כן, מה הכוונה? השם גזר שאתה תבחר שיהיה כך וכך, או שהחוק טבע יהיה חוק טבע ויהיה תוצאה כך וכך, כן, אז ככה אתה מקיים גם את הסיבה וגם את הגזרה, אז זה לא גזרה ישירה לגמרי. אבל אם ככה, עכשיו אני מבין יותר טוב, אני חושב, אם ככה זה סותר רק את הבחירה. אפשר להגיד שהשם גזר דרך סיבות, וזה, בענייני הטבע זה כמו גזרה, זה גזרה עקיפה, אבל היא כמו ישירה. מה הכוונה? השם יודע מה יקרה, אז זה יקרה בטוח, רק שהשם אומר שזה יקרה בעקבות שיהיה ככה וככה. זאת אומרת, אבן טיפול בגלל שיש חוק משיכה, כן? זה שהשם יודע את זה מראש וגוזר שזה יהיה, זה לא יהפוך את זה לישיר לגמרי, כן? יש טבע והשם גוזר כל פרט שבטבע דרך חוקי הטבע, כן? יש פה אולי איזה משהו קצת, זאת אומרת, מה שמתבטל פה זה הרנדומליות בטבע, זה המקריות, אין מקריות בטבע, אלא כל מקרה נגזר דרך החוק. זה מה שקורה בסיבות הטבעיות. עכשיו אני מבין את ההבדל בין הגזירה דרך הסיבות בטבע לבין הבחירה. זה מסביר למה במאמר שלישי, פרק שמיני, הוא התייחס לזה כאילו רק הבחירה האנושית היא סותרת את הגזירה, ולא הסיבות האמצעיות ולא הטבע. למה? כי בטבע לא אכפת לו להגיד שזה יהיה דרך סיבות, ואז מה שהוא אומר כאן זה כפשוטו ממש. יש סיבות והשם גוזר אותם. אני אמרתי עד עכשיו שהגזירה הישירה היא סותרת את הגזירה דרך סיבות. עכשיו אני אומר, לא, אפשר להגיד שבאמת העיקר זה כמו שכתוב כאן, זה דרך סיבות, אבל זה כמו גזירה ישירה. דייקנו שהשם יודע את הכל, בסדר, הוא יודע שיש חוק ושהחוק יחייב, והוא גוזר את זה שיהיה חוק והחוק יחייב ויקרה התוצאה דרך החוק. אז בסוף בזה אין בעיה, אין סתירה מהותית. הוא גוזר גם את התוצאה, אבל הוא גוזר שיהיה חוק ושיגרום את התוצאה, כן? את התוצאה הספציפית אפילו. ממילא זה מה שהוא אומר כאן, שהדבר מתקיים בסיבותיו, זה באמת כפשוטו שהקדוש ברוך הוא גוזר דרך סיבות, וזה לא סותר את זה שהכל בגזירת השם, כן? קראנו לזה ישירה, קודם התייחסנו לישירה ועקיפה, כאילו יש פה תרתי דסתרי. עכשיו אנחנו מציעים אפשרות שהשם גוזר דרך הסיבות, וזה לא הגזרה העקיפה של הראשונים שאומרים שהפרט לא היה מחויב, יש מקריות בטבע, זה משהו שידוע וגזור, אבל דרך סיבות זה משהו ביניים, כן? זה לא ישיר לחלוטין ולא עקיף ברמה שמאפשר חופשיות, אלא זה גזור דרך סיבות. זהו, פתרנו את הבעיה של הסיבות האמצעיות בחוקי הטבע. בבחירה אנושית הוא לא יכול לתרץ דבר כזה, הוא לא יכול להגדיר דבר כזה. בבחירה האנושית, אז אם השם יודע, גוזר דרך הסיבה של הבחירה האנושית את התוצאה, אז אין בחירה. כי פה זה צריך להיות לא סתם סיבה, זה צריך להיות סיבה חופשית. כן, ולכן כאן הוא אומר ששניהם קיים וזה תרתי דסתרי שלא ביכולתן. כן, אבל לגבי הסיבות, אז הנה הוא פותר את הבעיה מצוין. הוא אומר, תתעסק בסיבות. למה? כי יש דברים שהשם גזר שיתקיים דרך הסיבות. ויש דברים שהוא גזר שאף גם יחד עם כל ההשתדלות שלך בסיבות לא תצליח להגיע לתוצאה. ובשביל זה יש עבודה. כן? אז בעצם אני חושב, אולי זה הסבר יותר טוב מכל מה שאמרנו עד עכשיו. זה לא שצריך להגיד, כן, מה שאמרנו אתמול ומה שאנחנו חזרנו על זה היום. לא צריך להגיד בטבע אותו דבר כמו הבחירה החופשית, אלא אמרנו בטבע השם גזר שיתקיים דבר בקיום סיבותיו, וזה בעצם גזרה מוחלטת שהשם יודע אותה מראש, וזה דרך סיבות בלי מקריות כמו הראשונים ולא ישיר לחלוטין, ולכן צריך לעסוק בסיבות. מצד שני, בבחירה האנושית, כן, זה מה שהוא אומר פה בגבי הסיבות, שאם השם גזר זה יתקיים ואם לא, לא יתקיים, ואתה צריך להתעסק. אבל בבחירה האנושית אי אפשר לתרץ את זה.
אבל אין סיבות כדבר עצמי.
אז אין סיבות כדבר עצמי שמאפשר חופשיות, כאילו, כמה... אין חופשיות בטבע, אין מקריות. זה...
לא, אבל באופן
אמיתי
אין סיבות.
כן, מה זה באופן אמיתי? אתה יכול להגיד שבאופן אמיתי יש סיבות, אלא ש...
אז כאילו אני מוסיף,
עוד פעם, השם גזר שהאבן תיפול, האבן הזאת תיפול בגלל החוק. אז הוא ברא חוק וברא... וגזר שהיא תיפול בגלל שיש חוק.
אבל בעצם אני מוסיף פה מין פרמטר למשל שלא צריך אותה. אני יכול ללכת ישר לקדוש ברוך הוא שאומר שהאבן תיפול בכל מקום.
לא, אז אתה צריך, זהו, אז בדיוק אנחנו עוסקים. למה כן צריך את ה... למה כן צריך את הסיבות? צריך את הסיבות בשביל שיהיה לך השתדלות אמיתית. באמת תעסוק בסיבות, אדם באמת אכל, ואז, שנייה, ואז הוא סבע בגלל שהוא אכל. השם גזר שהוא יאכל ויסבע. אבל השם ידע ש... עכשיו פה נכנס גם הבחירה האנושית, שהיא בה יש את הבעייתיות, שלא שייך שהשם ידע ויגזור שיקרה דבר שהיה מעורבת בו גם בבחירה האנושית, לכאורה. אז בזה הוא אומר לו, אף על פי כן השם גזר ואף על פי כן אתה בחרת. אבל בכל סיבה שלא אכפת לי שתהיה מחויבת, אז השם יודע את העתיד, הוא יודע שבגלל שיש כוח משירה, כל הדברים האלו והאלו יתקיימו וכל הדברים האלו והאלו ייפלו. כן? וכולם ככה יודעים מראש, וככה הכל יקרה. אבל למה יקרה? בגלל כוח המשיכה. אתה מבין? זה מה שאני אומר. זה מוחלט, אבל דרך שלשלת מוחלטת. הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולגזור שכדור יעוף ויפיל את הדומינו, שיפיל את זה, יפיל את זה, יפיל את זה, יפיל את זה, אחד אחרי השני. ושכל אחד ייפול בגלל שהשני נפל עליו. הוא ייצר חוקים כאלה, חוקי פיזיקה כאלה וכו'. הוא יכול לעשות את זה ושהכל יהיה גזור מראש. נכון? הוא יכול לעשות דבר כזה. זה מה שהוא עשה. למה? זה בדיוק הנושא של הפרק שלנו. למה לעשות שהסיבות האמצעיות יגרמו? כי אז המצווה של הפרנסה, זה מה שהתחדש והתבהר לנו עכשיו, שהמצווה של הפרנסה היא לא סתם תשתדל, ולא בגלל שתשתדל תקבל. ככה באמת אמרו הכתות של המדברים. אתה תקבל לא בגלל המעשים שלך. ואני חושב שפה עכשיו המחבר עושה תיקון יותר גדול. הוא אומר לו, אתה תקבל כן בגלל המעשים שלך, כן, ובגלל שאי אפשר להגיד אחרת, זה התכחש למוחש, התכחש לראייה, ולמה שאנחנו רואים בעיניים. אבל מצד שני, הוא אומר פה המחבר, זה הכל גזור שבאמצעות אותם המעשים. מה שהתרחש גזור מראש.
תמינה רק לשכר ועונה שהאדם מקבל, אם זה בעקבות המעשים שלו, או בעקבות...
אז זה ברור שהבחירה היא המעשים, הוא יקבל שכר. הוא אומר לגבי הסיבות, הסיבות גזורות בעצם, הוא אומר פה, גזורות רק באופן עקיף. גזור מה תקבל ומה לא תקבל, אבל מה שתקבל הרבה פעמים זה גזור בגלל שהשתדלת. אז העבודה היא לא סתם, זה הרווח הגדול. העבודה היא לא רק כאילו.
כלומר שהשכר הוא בצדק. שהשכר הוא בצדק.
זה יותר מקרב את הצדק של השכר, אבל זה ברור, כי הבחירה האנושית קיימת, זה אמרנו. אני אומר יותר מזה, גם העבודה היא בצדק.
היא עצמה
הסיבה לפרנסה. כן. השם גזר שהאדם יעבוד כך וכך, כשיעבוד יהיה לו ברכה כך וכך בעמלו, וכיוון שיוכל לסבע. השם גזר שהוא יסבע, אבל כיוון שהוא אכל, אז הוא חייב אז הוא פועל עם אל. הוא גורם את התוצאות הגזורות האלוקיות, כן?
אז מה זה בין...
דרך הסיבות הטבעיות.
ואז מה זה עכשיו בין השטאז והרמב״ם כזה?
אז יש פה הבדל גדול. אמרתי, אצל הרמב״ם יש בטבע חופשיות, חוק הטבע קיים, והמקרים לא גזורים. כן, ראינו שהרמב״ם צמצם את הגזרה, הוא אומר, כן, הכל קורה בקדוש ברוך הוא, אבל בגזרה עקיפה, היינו, השם מקיים את החוקים, בחוקים יכולים להתרחש הרבה אפשרויות של מקרים. מה יתרחש? תלוי בנסיבות, תלוי מה אנשים יעשו, תלוי מה היו השינויים במזג האוויר. יש מושג כזה שנקרא אפקט הפרפר. כן, הקדוש ברוך הוא הטביע בכל פרפר אפשרויות שונות לפעול, ולפעמים כאילו המשב הרוח שיצא מהכנף של הפרפר ישפיע על הרוח שישפיע שבסוף יעשה סופה בקצה העולם. כן, כאילו הגורמים שצריך לחשב כדי לדעת את מזג האוויר בכל העולם זה עד רמת הפרפר, כמובן זה גוזמה גדולה, אבל כן, כאילו בסוף כל הדברים הכי קטנים שיש משפיעים אחד על השני ומתרחש הדבר. אבל ממילא יש המון המון אפשרויות שיקרו דברים ושום דבר לא גזור, תלוי מה יהיה. הקדוש ברוך הוא מקיים את החוקים, לא גוזר את הפרטים. כן, מה תגיד, הידיעה האלוקית מכריחה? לא, הרמב״ם מסביר, אנחנו לא מבינים את הידיעה האלוקית, היא לא מכריחה. זה שהשם יודע את העתידות לא מכריח את הבחירה, לא מכריח את הטבע. הכל עדיין, האפשרות קיימת. והמחבר אומר, לא, האפשרות לא קיימת. לא, בטבע היא לא קיימת. כן? אז, אלא הכל גזור דרך הסיבות. אז זה אם כן נראה השיטה של המחבר. אז זה ההסבר הראשון, למה השם באמת החליט לגזור. אז ההודעה בסיבות האמצעיות היא ממש, כן? עכשיו ברר לנו, אני חושב, יותר טוב ממה שאמרנו עד עכשיו. לא שהסיבות הן אשליה והכל גזרה. כן, אמרנו לא רחוק בעצם ממה שאנחנו אומרים עכשיו. אבל אנחנו אומרים, זה מציאות שהשם גוזר דרך הסיבות. ואז זה נכון שאין אפשרות, קראנו לזה גזרה, אין אפשרות, הכל גזור, אבל דרך סיבות. ומלא העבודה אמיתית, מה הכוונה? כל דבר שקרה בגלל סיבה בטבע זה באמת בגלל אותה סיבה. תגיד, לא יכול להיות אחרת, השם גזר. נכון, השם גזר שהסיבה הזאת תגרום לתוצאה הזאת. זה בעצם העניין הזה. קצת הרחנו בזה, אני חושב זה חשוב, ההבחנה הזאת, כי מפה זה לכאורה מפורש. ואז לפי זה גם כל מה שהסברנו, שדבר קורה ברשותו של הקדוש ברוך הוא. מה זה ברשותו? כן, בטבע. זה לא רק אשליה שזה נראה כאילו, כמו שאמרנו כמה פעמים, אלא זה שהשם גזר שאותה סיבה תגרום אותו דבר. אז אותה סיבה באמת גורמת אותו דבר, אבל השם גזר את התוצאה דרך אותה סיבה. אז הסיבה כאילו פעלה ברשותו. אז הוא כן בא להבדיל בין גזרה עקיפה לגזרה ישירה. אבל גם רק לא אמרנו רחוק מהדעה שלו עד עכשיו, כי גם הגזרה העקיפה שלו היא בעצם מחייבת, היא מכרחת. כן, זה שונה מהגזרה העקיפה של הרמב״ם, שהיא לא מכריחה את התוצאה, ושל רוב הראשונים, כן? אלא פה יש גזרה עקיפה מכרחת את כל שלשלת הסיבות. אז זה כמו עקיפה, זה כמו ישירה, זה עקיפה שהיא כמו ישירה. זה נראה לי ההבנה יותר נכונה בשיטה שלו. טוב, אז המחבר אמר ככה, למה באמת הקדוש ברוך הוא עשה את העניין ככה. סיבה ראשונה, למה הוא גוזר דרך סיבות? סיבה ראשונה, כדי שתהיה עבודה. ובאמת, באמצעות העבודה, אדם יתפרנס, או שהוא יצליח או שלא יצליח, הכל בהתאם לגזירת השם, כי הסיבות גזורות. אבל ככה יש לו, הוא אומר, על כל פנים יהיה לו שכר, או כי הוא שותף בבחירה בתוצאה הגזורה, והוא יקבל שכר על מעשיו, או על הרצון. והסיבה השנייה, בוא נראה רגע בזריזות, והאופן השני, למה השם עשה את הסיבות האמצעיות? כי האדם, אילו לא היה זקוק לעמול, לגורמים ולסיבות בהשגת פרנסתו, היה מרשיע ובועט וממהר לעבירות, ולא היה שם לב לחובתיו על טובות השם עליו. כי אומרו, והיה כינור ונבל, טוב וחליל, ויין, משתיהם, ואת פועל השם לא הביטו, מעשה ידיו לא ראו. ואמר וישמע נשורון ויבעט, שמן תעביד הכסית, ויתוש, אלוה עשהו. כן, אם אדם לא היה צריך לתרוח והיה מקבל הכל לא בגלל מעשיו, אז הוא היה וישמע נשורון ויבעט, כאילו היה נהיה שענן ושועמם והשעמום מביא לידי בטלה ומביאה לידי חטא. כן, אז הקדוש ברוך הוא אמר, כן, אני אדאג לו לכל מה שהוא רוצה, אבל דרך העבודה שלו ודרך הסיבות. ממילא אדם חייב לעסוק בסיבות, כי דרך זה הוא מקבל את פרנסתו הגזורה. כן, ואז הוא עסוק, הוא עסוק, הוא לא חוטא לטובתנו שלא נחטא. ואמרו הראשונים, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעת שניהם משכחת אבון, וכל תורה השנים המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון. הקדוש ברוך הוא גזר שצריך שתהיה מלאכה, ובאמצעות המלאכה אדם יקבל. כן, הכל גזור, ורק מה שהשם גזר אדם מקבל, אבל הוא צריך, אבל דרך משהו, דרך ההשתדלות שלו הוא יקבל. כן, ולכן הוא יתעסק, יהיה עסוק וממילא גם לא יגיע לחטא. ויותר קשה מי שהפסיד את שניהם יחד, כן, ולא יטריד מחשבתו באחד מהם. כן, המשנה אומרת יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אם יש לך את שניהם משכחת עוון. כן, אז זאת אומרת חז"ל אומרים שאי אפשר אחד מהם, אי אפשר להסתפק באחד מהם, צריך גם תורה וגם דרך ארץ. אומר המחבר, וכל שכן אם לא יהיה לך לא תורה ולא דרך ארץ, שיש אנשים שלא עוסקים לא בזה ולא בזה, בטלנים, אז ברור שהוא יגיע לאבון. והנה, בניהול הבורא יתעלה את האדם עסיקו בענייני עולמו זה והעולם הבא, צריך לעסוק גם בתורה וגם בדרך ארץ, כדי שיתעסק בכך כל ימי חייו, ולא יבקש מה שאינו עניין לו ולא ישגהו בשכלו, כגון ענייני הראשית והאחרית. או, כן, אז יש פה תרתי דה סתרי, עוד פעם ענייני הראשית והאחרית, מה היה לפני העולם, מה יהיה אחריו, מה למעלה, מה למטה. כן, כי אומרו, גם את העולם נתן בליבה מבלי אשר ימצא האדם את המעשה אשר עשה אלוהים בראש הצוף. כן, ונראה לי שהוא אומר את זה כאן גם מבחינת הקושי של הידיעה והבחירה שיש פה. אז אדם מבין שהכל גזור באמצעות, בגלל שהוא יבחר. אז אין לו בחירה. לא, יש לו בחירה וזה גזור דרך הפעולות שלו. כן, בחופשית נשארת הסתירה בעינה, ודווקא בבחירה החופשית, כמו שאמרנו בפרק שמיני בשער הקודם. אז הוא מזכיר את זה כאן כדי שאדם יהיה ברור לו הדבר הזה, שיש דברים שלא ביכולתו להשיג, ויבין שיש פה, הנה זה לתועלתנו. אדם ככה עוסק, מבין שזה על ידו, הוא מגיע לפרנסה, ואז הוא מחשבתו מתפנית מהאבונות וכו'. לכן אם היה מעדיף המשמעת, היה מעדיק משמעת השם ובוחר את עבודתו ופותח עליו ענייני דתו ולא מתרחק מן המתגאות ומשתוקק אל המעלות, ואין המנוחה מביאתו לידי ביתה, ואינו נמשך אחר הבטלנות, ולא יכבשהו היצר ולא יתפתק בכשפי העולם, נפרק ממנו עולה התעסקות בסיבות כדי להשיג טרפו מחמת פריקת שני האופנים הנזכרים מעליו, כלומר הבחינה והביתה בטובה, ותבואו פרנסתו ללא קושי וללא תורח כדי ספקו ומזונו, כמו שאמר, להריב השם ושצדיק. יש כאן משפט חזק וחשוב. טוב, זה נראה בפעם הבאה. הוא בעצם אומר, הבנו את התועלת שבעבודה. התועלת שבעבודה זה גם בשביל בחינת האדם וגם כדי שלא ירשיע. מי שבאמת עומד במבחן ומקיים את רצון בורו ולא מרשיע, אז הקדוש ברוך הוא גם ייתן לו יותר. זה בעצם מה שהוא אמר במשפט הזה. ואז ממילא הוא ייכנס גם לשאלה של צדיק ורע לו, איך יכול להיות. זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.